כן, מוריי ורבותיי, ברשות הרבנים הנכבדים והקהל הקדוש, אנחנו נמצאים במעשה בחודש שבט, שבת שירה, שבת בשלח, ופחות משבוע ימים לפני יום ראש השנה לאילן. אז נשתדל במסגרת הערב הזה שאנחנו כאן יחד להבין קצת ולהתבונן בעבודת השם שתלויה לנו כאן בעולם הזה. שבת הזאת אנחנו קוראים את קריעת ים סוף. ויהי בשלח פרעה את העם, ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. והאמת, נשאלת השאלה, למה אחרי כל המהלך שקראנו מפרשת שמות, שהקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו להוציא את ישראל ממצרים, ואחרי כל המהלך הזה, עם העשר מכות, שהיו עשר מכות על פרעה, עד המכה האחרונה שהיא מכת בכורות, שפרעה אומר קומו צאו מתוך עמי, ואנחנו קראנו הוציא השם מצבאותיכם מארץ מצרים, והכל היה עבר בשלום, למה היה צריך עוד מהלך נוסף של פרשת בשלח, כאילו כלום לא היה ולא היו מכות ולא היה מאומה, והיה צריך להיות קריאת ים סוף אם ופרעו וחילו טובעו בים סוף. וכל שירת הים, כמו שאנחנו קוראים, והזוהר הקדוש הוא שתיקן לנו לומר כל יום את שירת הים. הזוהר פרשת בשלח כותב שכל יהודי שאומר כל יום את שירת הים בשמחה, כאילו עומד על הים וניצל באותה שעה, נמחלים לו כל עוונותיו. מה יש בקריאת ים סוף, מה יש בשירת הים, ומה קרה כאן? אלא העניין הוא, רבותיי, מצרים זה סמל של השעבוד, סמל של גלות, ולכן הנביא כשמדבר על הגאולה שאנחנו מחכים לה כל יום אומר כי מצאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, ודרשו רבותינו הראינו נפלאות נון פלאות, פי 50 ממה שהיה במצרים עתיד להיות בימינו בקרוב, אם נזכה זה יהיה השנה. אז מצרים הייתה ראש האומות והיא ראש האומות, ולכן צוותה אותנו תורה לא לשוב למצרים בדרך הזה עוד. ואנחנו קוראים בפרשה כי כאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. העשר מכות שקיבל פרעה במצרים היה כדי להעניש אותו, כדי להכניע אותו, כדי להוציא את ישראל מתוך הגלות. אבל העיקר עדיין לא נעשה, האמונה של ישראל והראייה של ישראל את הקדוש ברוך הוא עין בעין, לדעת שיש השם שהוא ברא את העולם ושהוא הוציא אותנו ממצרים, ולהאמין בו אמונה מוחלטת כדי להיות מוכשרים ומוכנים לקבל את התורה. זה עדיין לא נעשה, ולזה באה קריאת ים סוף. לכן כל זה סיבה מאת השם. ויהי בשלח פרעה את העם ולא רחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, ויסב אלוהים את העם. הוא פרעה הקריב. אנחנו רואים שכאן הייתה עוד ישראל בשעבוד סבלו, אבל לא הגיעו למצב של מצוקה ומבחן. מתי הגיעו למבחן הגדול? כשעמדו על הים, כמו שהגמרא אומרת, היה שם הצון והציר והצר והצור. מי אלה? הצון זה ישראל, הציר זה השליח, זה משה. הצר זה האויב, מצרים. ויחסו מים צריהם, אחד מהם לא נותר. והצור זה צור ישראל, הוא הקדוש ברוך הוא. צעק הצון לציר, שיצילו מיד הצר. צעק הציר אל הצור, להושיע את הצון מיד הצר. אז משה רבנו צועק לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וישאו. הזוהר הקדוש אומר שלא הייתה שעה של סכנה קיומית לעם ישראל כשעה הזאת. בליל שביעי של פסח, בשעת חצות הלילה, והנה מצרים נוסע אחריהם, לא כתוב והנה מצרים נוסעים אחריהם, לשון יחיד, שרו של מצרים יורד מלמעלה, והוא עושה מלחמה עם ישראל. והנה מצרים נוסע אחריהם. ואחר כך מה כתוב? ואני כבר מגיע לספר. ויושע אדוני ביום אמרו את ישראל מיד מצרים, ולא כתוב מיד המצרים. ויר ישראל את מצרים מת על שפת הים. היה צריך לומר ויר ישראל את המצרים מתים על שפת הים. לא כך הפסוק אומר. אלא שרו של מצרים ירד מלמעלה, והקדוש ברוך הוא הפיל אותו והטביע אותו בתוך הים. וכשישראל ראו שהשר של מצרים בעצמו נופל, אז הבינו וידעו שעכשיו המצרים גם נופלים. כי כאשר הקדוש ברוך הוא מפיל את השר מלמעלה, מפיל גם את האויב, האומה שלו למטה. ומיד מה הייתה התועלת בקריאת ים סוף? דבר אחד רבותיי, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. כשראו ישראל שהשר של מצרים נפל וטבע בים לסוס ורוחבו, כמו שאומר הזוהר, מה זה סוס ורוחבו רמה בים? סוס זה פרעה עצמו, והרוכב שלו זה השר שלו מלמעלה. הוא בא ללמדנו שאם ראית איזה אומה שנלחמת בישראל ומצירה לה, זה לא אותה אומה. השר שלה למעלה מקטרג עלינו ורוצה להילחם בנו, והוא משתמש בכלי הזה, זה אותו מנהיג שנמצא פה להשתמש להילחם בנו. לכן פרעה הקריב את ישראל לאבינו שבשמיים. נמצא שהשבת הזאת שבת מאוד יקרה רבותיי, שהיא גורמת לנו לטעת את האמונה בליבנו, שלדעת שאין עוד מלבדו, והוא הקדוש ברוך הוא שמשגיח עלינו, רק הוא מחכה שנקרא לו והוא יענה לנו. כמו שאמר המדרש על הפרק, יש פרק אחד יקר רבותיי שראוי מאוד להיזהר בו. היום בימינו אנשים מחפשים כל מיני סגולות וכל מיני ישועות, ומדי פעם נקלים בכל מיני עניינים. זה נהיה חס ושלום, לפעמים ענייני הדת כמו ענייני אופנה מתחלפים, כמו שפעם עושים תספורת כזאת ופעם קוצים ופעם ג'ל ופעם פאות כאלה ופאות כאלה וכל מיני ביגוד, משנים גם את האמונות חס ושלום, מחפשים כל מיני תחליפים וזה לא עוזר. אז היום יש דברים שהם כן לכאורה הם קדושים. למשל יש היום מנהג חדש במדינה, 40 יום שיר השירים, לא שמענו בחיים שיש סגולה כזאת. 40 יום בכותל, 400 יום קוראים פרקי שירה. זה בסדר, זה כבר כתוב לפני 700 שנה בסידורים הישנים, שהיו נוהגים בבוקר לפני התפילה, משקם מוקדם, וקם נגיד ב-4 לפנות בוקר, ועדיין לא הגיע הזמן תפילה, אומרים שבחות, אומרים בקשות, כמו שמובא בזוהר הקדוש ועוד, ואומרים כל מיני, עכשיו הוא לא יפריע, אומרים כל מיני שבחות ובקשות, אז יש לך זמן תאמר פרקי שירה. אבל לא עשו את זה במקום. יש לנו את ספר התהילים שתיקן דוד המלך עליו השלום, נעים זמירות ישראל, שבכל הדורות, בכל הדורות כשיש שעה צרה, למדו תהילים. כשיש חולה לא עליכם, קוראים פרקי תהילים. כשיש אויב, חס ושלום, נוגס ומבטל, קוראים תהילים. יורדת על המשבר, קוראים תהילים. לא שמענו שמחפשים איזה כל מיני תחליפים אחרים. למה לחפש תחליפים אחרים? ועוד שבספר תהילים השנה כותב, המעלה שלו, זה גם לימוד תורה וגם תפילה. ולכן תראה סידור התפילה שלנו כולו, כך את שחרית, מנחה וערבית, לפניה ולאחריה מזמורי תהילים. תפילת שחרית אנחנו מתחילים, הודו לשם כי הוא בשמו, יש שם כבר קיבוצים של פסוקי תהילים, אין הקמות, אבל נמכה כדליטל, ומי ברוך שאמר אבא יברך דוד, כולו פרקי תהילים. אחרי זה יש לנו אחרי העמידה, אשרי אשרי ביתך, יענך ביום צרה, תפילה לדוד, שיר המעלות לדוד, שיר של יום, עוד פרקי תהילים. תפילת מנחה מתחיל למנצח, פרק תהילים. מסיים גם למנצח מנגינות, פרק תהילים. שבאים פלל ערבית, ברוך השם, יש הרבה קהילות אומרים, השם אורי וישעי ממהירה. מסיים שיר למעלות. כל הזמן תקנו לנו תהילים, למה? זה דוד המלך אמר ברוח הקודש, ויוצא ממנו כל מיני סודות ורמזים. אפילו תפילת ערבית. תראה, כתוב במדרש, אומרים שלוש פסוקים לפני ערבית. אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלע. אדוני צבאות שאדם מותח בך. אדוני הושיע המלך יענו ליום קוראינו. ואחר כך אומרים והוא רחום. מה עושים שלושת הפסוקים האלה כאן? המדרש כך אומר, אמר רבי עקיבא. כל האומר שלושה פסוקים אלו בכל יום, ניצול מכל מיני פורעניות. והם כנגד שלושה אבות. אברהם אבינו אמר אדוני צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע מתי? כאשר השליך אותו נמרוד בתוך האש. מה נכנס יעקב? הרי אברהם עדיין היה צעיר, אין לו ילדים אפילו. בקושי נשוי טרי היה. אלא באותה שעה שבא נמרוד להשליך את אברהם לתוך כבשן האש, עמדו מלאכי השרת ואמרו, ריבונו של עולם, אברהם מת, אמר, יש לי הרבה אברהם, אין לי בעיה, אני אביא אברהם אחר. אמרו לו, אבל אם אברהם יישרף, מאיפה יבוא יעקב אבינו? מיד כתוב, אשר יעקב אשר פדה את אברהם, כך כתוב ירמיה. שואלת הגמרא, מאיפה יעקב פדה את אברהם? אלא בשעה שהוא שלח לכבשן האש, בזכות מי ניצל? יעקב הנכד שעתיד להיוולד. מיד עמד אברהם אבינו ואמר, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו, ולא יעקב סלע. בא יצחק ואמר, שהיה לו מדי פעם צרות עם הפלישתים, אדוני צבאות שרה אדם בוטח בך. יעקב אבינו כשהיה במלחמה מול עשיו, הכין את עצמו למלחמה, ואחר כך עם שכם והכנעני והפריזי שבאו עליהם, היה אומר אדוני הושיע המלך יעננו ביום קוראינו, ורמז את שמו שם, יעננו יוד עין ביום בית קוראינו קוף אותיות יעקב. לכן המזמור מתחיל, המצא המזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה אשגבך השם אלוהי יעקב. מה זה שם אלוהי יעקב? יעקב שהיה יעקב במלחמה היה מכוון בשם הזה, שם כתוב במדרש, הוויה אקיה אדנות, היה אומר, היה מכוון בו שלוש שמות, והיה אומר יעננו ביום קוראינו. אז אם כן יוצא איפה שזה מזמורי התהילים שתקנו לנו לא בחינם, כדי לעורר רחמי שמיים. לכן כתוב על המזמור הזה, הרוקח כותב שהמזמור הזה ידוע, יש בו תשע פסוקים. חוץ מלמנצח מזמור לדוד, זה שם המזמור. אבל לתוך המזמור יש תשעה פסוקים. מה תשעה הפסוקים האלה אומרים? כנגד תשעה ירחים של היולדת, וכנגד תשעה חודשים אחרונים לפני בוא המשיח, שכך מובא במדרש, מביא את זה שיבולי הלקט על השלום. כותב שיבולי הלקט, ככה איתה בתניה רבתי. זה היה לפני 800 שנים, זמן הרמב״ם. תשעה חודשים אחרונים לפני שיבוא משיח, חס ושלום לא יבוא ולא יהיו צרות רבות לישראל, עד שימאסו בחייהם. ובמלאת התשעה חודשים יגיע יום שבת, יהיה יום האחרון לאותם תשעה חודשים, ויבוא ישראל לבית הכנסת בשעת המנחה, ואז תהיה הצרה הכי קשה. פתחו את ההיכל ויאמרו, ואני תפילתי לך אדוני עת רצון, באותה שעה יתגלה מלך המשיח ויגאלו. ואז זה שעת הלידה של המשיח. אז זה תשעה חודשים, זה כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת, אב בן דוד, בעת שתשלוט מלכות הרשעה על ישראל תשעה חודשים, שנאמר לכן יתנם את יולדה ילדה, כמו שהיולדת יולדת לתשעה חודשים, כך גם ביאת המשיח זה דומה ללידה, ולכן זה נקרא צירים. הבלי משיח, מה זה חבלים? כמו האישה שסובבים אותה חבלים, הבלי לידה, אז זה כך, זה גם כן הלידה של המשיח, זה בחינת הבלי לידה. אז תשעה חודשים, תשעה פסוקים במזמור. אומר ויש בו במזמור הזה 70 תיבות, תספור את המילים שלו, 70. כנגד 70 קולות שצועקת היולדת עד שהיא יולדת. אגב, שם במקום הרב סדר היום, רבי משה בן מכיר שואל, הוא אמר, היו הרבה יולדות שילדו פתאום. טוב, תוך כדי עבודה בבית, לפעמים עוד האמבולנס לא הספיק להגיע, והיא ילדה, לא היה לו 70 קולות ולא כלום. הוא אומר, גם אם לא היה 70 קולות, היה 70 גניחות, 70 נשימות אחרונות לפני הלידה, שהיא גונחת ואז היא יולדת. ויש יותר, יש השם ישמור, לפעמים נמשך יום שלם, יומיים, עד שהיא יולדת, השם יענה לה. אז אומרת הגמרא, המזמור הזה מסוגל ליולדת, המזמור הזה מסוגל לכל צרה שהאדם נמצא בו, שקורא אותו. ולכן מתחיל המזמור הזה ביענך, הוא מסיים מענייה, מתחיל יענך השם ביום צרה, הוא מסיים אדוני הושיע המלך יעננו ביום קוראנו. אומר, אז לכן יש ענייה בהתחלה, ענייה בסוף, ויש בו שי אותיות כמניין שי עולמות שעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק. אז אומר, מפה אדם יראה כמה מעלת קריאת התהילים היא חשובה, והמזמורים, כמה הצעקה לקדוש ברוך הוא היא חשובה. מתי מיותר הצעקה עושה פירות? דווקא בשעת צרה. כשהגמרא אומרת, מה זה יענך שביום צרה? ולא ביום צרה לא יענך? אומרת יענך, אבל לא אותו דבר, לדוע. כי כשאדם סתם ביום רגיל מתפלל, הוא לא מתפלל מכל הלב. הוא עדיין אומר, אני אתפלל לקדוש ברוך הוא, ואחר כך שיש עורך דין, סדר לי משהו, והוא מהמעם, אני מכיר אותו, והוא שכן שלי, וזה חבר שלי, וזה גיס שלי, וזה מכר שלי, יש לו איזה קשרים שיכול להפעיל אותם, והוא חושב שדרכם הוא יכול לסדר איזה משהו. אבל כאשר ביום שהוא בצרה גדולה, שרואה שננעלו כל השערים בפניו, ואין כבר שום מוצא ושום מפלט, כמו שאמרנו, אנחנו אומרים בסליחות, שבנו מאחריך, טעינו כצון ועבדנו, אז אנחנו רואים, שבנו אליך בעת צרותינו לשחרך אל בעת צליחתנו. אנחנו רואים שאין דרך ואין שום דבר רק לשוב אל השם, כי אין פתרון. כל הזמן שמחנו, פעם על הנשק, פעם על הכלכלה, כל פעם סומכים על איזה דבר, אז רואים שאי אפשר לסמוך כבר על כלום. להשתדל צריך, לנקוט באמצעים צריך, אבל לסמוך רק עליו יתברך שמו. אז צועק האדם מתוך הצרה, צועק בלב שלם, תפילה מתקבלת. וזה מה שהיה בקיעת ים סוף. ויצעקו בני ישראל אל אדוני. כבר לא יכלו לסבול. נתנו צעקה לקדוש ברוך הוא, מיד הקדוש ברוך הוא ענה אותם, ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. ומיד וירא ישראל מצרים את אספת הים. עד שלא צעקו, לא הושיע. וזו הדרך. שהגמרא אומרת לדוגמה, שהעיקר זורע את השדה שלו, והוא חורש ומנקש, ולוקח זרעים ושם אותם באדמה, ואחרי שהוא גומר לזרוע, פורש את כפה ואומר, נו, עכשיו שיבוא גשם מהשמיים, ויבוא וירווה את האדמה, ואפילו שהוא לא יודע, אבל לא מכיר את הקדוש ברוך הוא, ואפילו גוי, ואפילו עובד ילידים, אבל פורס כפיו לשמיים, מיד הקדוש ברוך הוא עונה לו. זאת אומרת, שום דבר לא יורד בלי שאדם מבקש, כך בנוי העולם. אנחנו צריכים ללמוד להתפלל. ולזה באה קריאת ים סוף, ללמד אותנו שצריך לצעוק אל השם. ואז כשאתה צועק ומתפלל אל הקדוש ברוך הוא, מיד הוא עונה לך. זה פרשת שירת הים, שהיא השבת באה כדי לחתום את היציאה מהגלות. כי כל עוד האדם לא צועק לשם, עדיין הוא בגלות. שהמדרש מביא על זה מעשה נורא. דרש אומר, היה מעשה באיש אחד, מלך גדול, רם ונישא, שהמלך הזה היה לו בן יחיד, כדרך כל המלכים. אתם יודעים למה המלכים תמיד, העשירים יש להם רק בן יחיד, העניים יש להם הרבה ילדים, 12, 16 ילדים, ואם אשתו הפסיקה ללדת, הוא הולך ישר לרב ועושה תעניות, מה קרה, הפסיקה ללדת, רוצה עוד. אדם עשיר, יש לו ילד אחד בקוסר. אומר בן עזרא עליו השלום, הכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. מה שאדם אומר, כך הקדוש ברוך הוא עושה לו. אומר העשיר, הוא אין לו זמן מסכן, קם בבוקר בשש, רץ לחדר כושר, שלא, הרי השרירים שלו מתנבנים, הוא כל היום יושב וכל הזמן בקורסאות ונוסע, צריך רץ לחדר כושר. משם, אפילו לא, בקושי שתה את הקפה, שכח אותו, בדרך כלל תמיד הקפה נשאר, מבוקר עד ערב, נשאר אותו מצב. הלך רץ, משם מצלצלים אליו, קוראים לו, יש איזה, הוא צריך במפעל לבוא לפגוש איזה פגישה עם מנהל העבודה כדי לתת לו הוראות, הם צריכים לצאת לשטח. אז הולך, פוגש מנהל העבודה, אומר לא אכלתי כלום, אומר אין בעיה, יש פה איזה קונדיטוריה, נזמין לך כמה בורקס. לוקח כמה בורקס, מברך מזונות, שואל מה ברכתו האחרונה, אומר לו על המחיה, מברך על המחיה ועל הכלכלה. חזק וברוך. משם אחרי שעה, שעתיים הוא מגיע למשרד שלו, מיד אומר לו יש פגישה, מגיע איזה יהודי מחוץ לארץ, יזם, משקיע, נו, טוב לא נעים, צריך להזמין כיבוד. אז הוא אומר אין בעיה, יש למטה איזה חנות, תרד, שולח את העוזר שלו, מביא לו בלינצ'ס וכל מיני זה. אז שם, לא נעים לא לאכול, הוא אוכל גם כן, הוא נהיה רעב, עבר שעתיים מהבורקס, עוד פעם מברך מזונות על המחיה. בצהריים יש פגישה בקניון עזריאלי עם נציב המס ועם ראש הזה גבלים עסקיים כדי שיזיז לו כמה עניינים. נפגשים שם, הפעם מזמינים איזה פיצה, עוד פעם מה ברכתה, בורא מיני מזונות על המחיה. אחרי הצהריים הוא כבר בכנסת, שם הוא יושב במזנון, אז הוא קצת שומר כשרות, לא סומך שם, למה כמה פעמים מצאו שם מיקרוביולוגים, כל מיני, אני יודע מה, בקיצור. אז אוכל איזה ופלים, איזה בייגלה, הפעם בייגלה או קרקר, שיהיה ככה שמירת משקל על המחיה. בערב בא הביתה, אשתו אומרת לו, אוקיי, שמתי לך עוף וזה. לא, תביא איזה מצה, משהו על המחיה. אומר לו, זוכר, אתה מברך אותי על המחיה? תן לך הרבה כסף. על המחיה ועל הכלכלה. מידה כנגד מידה. אבל אני המסכן הזה, אין לו לא לחם ולא על המחיה ולא עוגות. לא אמר פעם, היה פעם שר אוצר פה במדינה. מזמן. אמרו לו, אדוני השר, כבר אין לחם. אומר, מה הבעיה? אין לחם, אוכלו עוגות. אז אין לו עוגות ולא לחם, לא שום דבר, מה אין עוגות. אז אם כן, מה יעשה זה? מסכן העני הזה, קם בבוקר, מישהו רחם האדם נתן לו איזה ביצה, לקח את הביצה, אכל אותה, מברכים אחריה, מורה נפשות רבות. אחר כך הלך לעבודה, לא הביא איתו אוכל, כולם הביאו אוכל. רחם עליו איזה מישהו, היה לו איזה בצל, צנון, שלרם, בעדונס, כוסברה, נתנו לו לאכול, מורה פרי האדמה, מורה נפשות רבות. אחרי הצהריים בא הביתה, אומר לי, אשתו, לא אכלתי כל היום, הירקות האלה הרעיבו אותי, טוב, היא הולכת לשוק, הולכת לחנות של הדגים, אחרי שהוא כבר סיים את היום, מה שנשאר, כל הבררה של הדגים, נשאר לקט, שכחה, פאה, רבע בורי, חצי, איזה אמנון, זנב של סלמון, וראש של מושט, ואני יודע מה עוד, יש שמה, עברה לו הכל יחד, מביא הביתה, מתגן את זה לילדים ולא אוכלים את זה, בורא נפשות רבות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מברך אותי, בורא נפשות רבות, אתן לך נפשות רבות. תן לך הרבה ילדים. אומר, אז אין בעיה. אז זה, המלך יש לו רק בן יחיד. אדם יש לו בן יחיד, למה? הוא עשיר, מברך על המחיה ועל כלכלה, אני מסכן, יש לו הרבה ילדים, הוא אין לו ילדים. אז יש לו ילד אחד. והילד הזה היה מדי פעם מפונק, הולך, בא, מסתובב, מתחבר עם כל מיני חברים. האבא היה מוכיח אותו. אדוני, אתה צריך לנהל את המדינה אחריי. אני מבקש ממך שיהיה לך השכלה. תשלים את עצמך, תלמד מתמטיקה, גיאוגרפיה, פוליטיקה, כל מיני מקצועות שיקדמו אותך. שפות ועניינים. וזה לא מפונק. כי מי שמפונק לא יודע לעבוד. הולך מטייל, אוכל, שותה, שווה. והנה יום אחד באו תלונה למלך, אמרו לו, תראה, אנחנו שתקנו, הבן שלך מתחבר עם חבורה של גנבים, הולך לא פחות ולא יותר, פורץ בתים. ולא בשביל שחסר לו משהו, הכל יש לו, יש לו ממון רב. אבל זה לא ממון רב, זה וישמן ישורון ויראה. משורמם, אין לו מה לעשות, אין לו מסגרת חינוכית, מחפש איזה אקשן, מחפש איזה דבר לעשות, אז הוא מרגיש בזה איזה גבורה, שהוא יכול לפרוץ מנעולים, יכול לפרוץ פתחים, כמו שהיה מעשה פעם, בן עזרא עליו השלום, נאמת איזה גנב אחד גדול, ראשי הפורצים שם במדינה, ובאו המשפחה שלו, הם כולם באים, שמים כיפות, ועושים לו לוויה, לקדיש, אמרו לו הרב, בבקשה יגיד איזה דברי תורה, דרשה, מה יגיד אבן עזרא עליו? זה בחיים שלו לא היה לו בית הכנסת, תפילין לא הניח, שבת לא שמר, לא כלום. אמר זה האיש הזה, אפשר לומר עליו, שמימיו לא השיח דעתו מן התפילה ומן התפילין. הלוא יש אדם שמניח תפילין, צריך שמה דמרח הלך, שמו של הקדוש ברוך הוא שדי, יש לו בתפילין, צריך כל הזמן לכוון התפילין. הוא לא הניח תפילין, אז הוא אומר, לא השיח דעתו מן התפילין. לא התפלל, לא השיח דעתו מן התפילה. אחר כך אמר עליו, מימיו לא שח שיחה בטלה בבית הכנסת. הוא אף פעם לא היה בבית הכנסת, אני אומר, לא דיבר, ומצא לו איזה מצוות, או לא עבירות שעשה. אחר כך, טוב, אבל היה גם גנב, אמר לו, הלך ארבע עמוד בלי נטילת ידיים. נטילת ידיים זה להכניס את הידיים לתוך הכיסים, וככה יש נטילת ידיים. וכן, אז זה הדרך. אמר עליו איזה שבחים כאלה ואלה, כל העם היו תמאים, איזה שבחים נפלאות, גדולות. טוב, אחרי השבעה באו לרב, הרב חושבים לראות מצבה. מה נכתוב על המצבה? זה גם לא עזבו אותי, גם עכשיו. טוב, כתב עליו, האיש היקר, אבא טוב, איך קיים, תמיד אומרים, היית אבא טוב, סבא נחמד, וכתב עליו אחר כך, הצבח הגדול, פותח שערים בתבונה, לא היה מנעול שעמד מולו. המנעול היה רואה אותה, היה נפתח לבד, אוטומט, אבל לא צריך לחפש איך זה. אז זה, הלך בשביל הכיף ככה, איך הוא יודע לפרוץ עוד איזה מנעול, עוד איזה מתחוקם. זה הוא מראה בזה את גבורתו ואת יכולתו. בא אבא, אומר לבן שלו, אתה מבזה אותי, מה אתה עושה? העניס אותו פעם פעם, אני לא עושה. באה אמא, מסנגרת עליו. וכן זה הדרך. עד שלאט לאט זה יידרדר וידרדר, יתחבר עם חבורה של רוצחים. אבא שזה לא עוזר, עברה שנה שלמה, החליט שהוא ינתק את הילד שלו. איך ינתק? שלח אותו לאיזה, גלה אותו לאיזה אי, בזמנם ככה היו עושים. בגלל שזה אחד מקורב למלכות, עושים לו גלות. נגלה אותו לאיזה אי מבודד, מנותק, ששם החיים הילדים שם, הכפריים, כולם אנשים חסרי תרבות, שחיים בתוך הטבע, שוכני מערות, מגדלים, כבשים, ואיזה כבשים? לא כבשים שלנו, כבשי בר, חמורי בר, אתונות בר, הכל בר, אנשי בר. והם עצמם גם כן חצי בהמות, והוא שלח אותו לשם, שיהיה, ויש שם מושל מטעמו של המלך, אמר לו, שים עין על הילד שלי, תן לו איזו עבודה באדמה, עבודה עם צור, תראה מה מתאים לו, לאיזה יותר הוא מתקשר, למה הוא נמשך, שיעשה את זה, בסדר. הבר אותו, זה היה המסכן הזה, הסוף ראה שהוא לא מסתדר עם שום דבר, אז כי כל האנשים שהיו שם, זה לא הסוג שהוא הכיר אותם, אז לא מתחבר עליהם, החליט להתחבר עם הצום, אמר תן לי כבשים, למושל, אמר תן לי כבשים, אני אראה אותם. אז שם לו איזה תיק שם, שם שם את האוכל שלו, תקע לו איזה חליל אחד, זה היה מחלל להם, והכבשים אוהבים לשמוע מוזיקה, ולקח אותם, והתחיל לצאת לשדות, שם על היערות, פעם לכיוון דרום, פעם לכיוון צפון, פעם על שפת הים, כל פעם לאיזה מקום, לוקח את הכבשים איתו. וככה נמשך שנה, שנתיים, שלוש, והבן הזה ממשיך לטפל בצום שלו. וכך גדלו, התחילו להביא לו עוד צום ועוד, והיה בסדר, התחיל לרגע. סבא אבא חיכה, אמר, אולי יעברו איזה שש, שבע שנים שהבן יהיה שם, יהיה מחונך, אחזור אליי לממלכה, אז אני אכניס אותו לתוך התלם, לתוך המסגרת. אחרי חמש שנים שעברו, אבא החליט לבוא לבקר את הבן, לראות מה קורה איתו, איך הוא מתקדם, מה מצבו. הגיע אבא, האבא הזה לשם, אז כל הכפר יצא וניקו את הכפר שבועיים מראש וקישטו אותו ותלו שם כבישים לא היה, סללו, תאורה לא היה, אז התקינו ועשו את כל המלאכות לכבוד המלך הרם והניסה שהגיע. ועשו לו שמחה גדולה, קבלת פנים, והבן הזה גם הלבישו אותו תלבושת יפה והכל כמו שצריך. ואבא בא לראות, אז הוא עשה עצמו כאילו, כל אחד בא עם הבעיה שלו. אחד אמר, אני רוצה פה, תבנה לנו מוסד כזה, הוא ביקש מתנס, זה ביקש מקלט, כל אחד ביקש איזה משהו. טוב, רשם להם את כל הבקשות, נתן הוראה לשליש שלו, לבצע את כל העבודות, מה שביקשו כאן האנשים. סוף קרא לבן שלו, ישב איתו על השולחן לאכול. אמר לו, בני, תגיד לי מה אתה צריך, חסר לך משהו? איך מצבך? אמר אבא, אני בסדר, אני חי פה עם הצון, הכבשים, לפעמים עיזים, לפעמים עגלים, באים גם תרנגולות באות, ופעם בחודש גם ברווז בא לבקר אותי, והכל מסתדר, אבל, נו, יש לך בקשה, מה אבל? אומר אבא, התיק שאני שם בו את הלחם כל יום, נקרע, אולי אתה יכול לקנות לי תיק חדש? זה, תביא לי תיק חדש, זה מה שאני צריך. התחיל האבא לטפח על פניו, אומר, אוי, אוי, אוי לי, אוי לי, מה זה, איזה בן זה, בו חולה הילד, חולה הילד. אמרו לו, מה חולה, מה יש, יש לך בריא כמו שור, תראה אותו איך הוא הולך. הוא הולך פעמים בלי בגדים, בקור, כלום לא קורה לו. אומר לו, תראה, הראש שלו לא במקום. אני מלך, יש לי כל היכולות בידיים. הוא יכול לבוא לבקש אותי להגיד, אבא, תחזיר אותי אליך לארמון. תראו על מה הוא מדבר. הוא מדבר איתי שאני אקנה לו תיק שהוא ימשיך להיות בגלות. זה דברי המדרש. המדרש אומר, הילד הזה זה אנחנו. והמלך זה בערך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בדי פעם הקדוש ברוך הוא משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. ענה דודי ואמר לי, קומי לך, רעייתי, יפתי, הולכי לך, תצאי מהגלות. אבל אנחנו מה מבקשים ממנו? בנו של עולם, שמחר בקופת חולים לא יהיה הרבה אנשים, שאני אגיע, יהיה הראשון בתור, שמנהל סניף הבנק לא יעשה לי בעיות עם האובר, וכל מיני בקשות פעוטות ערך שהם כלום. הרי אם אנחנו היינו מבקשים, כל הספרים כותבים, תשלח לנו את הגואל, תשלח לנו את הישועה, תושיע אותנו, אז כל הישועות יהיה שם. תראו מה כותב הרב אליהו איתמרי, גאון הגאונים, חי לפני קרוב ל-400 שנה באזמיר, בעל שבט מוסר, מדרש תלפיות, כמה עשרות ספרים כתב בכל מקצועות התורה, והיה גאון גדול. הוא כותב דע ששורש כל הצרות שיש לנו זה שאין לנו גאולה, כי כל עוד ולא נגאלנו על ידי הבורא, וכל עוד שמשיח לא הופיע, עדיין אנחנו חולים בגלות. ולכן כל מגמתנו בכל תפילת 18, נכון שיש שם בקשות על חוכמה בינה דעת, ועל תשובה ועל רפואה ועל פרנסה, אבל עיקר העיקרים זה הישועה, וזה חוזר על עצמו בכמה ברכות. ראינה בעוניין וריבה ריבנו ומהר לגאולנו, תקע בסופה גדול לחירותנו, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, תשכון בתוך ירושלים עירך, אחר כך רצה השם אלוקנו ועמך ישראל המחזיר שכינתו לציון. בלי סוף, מה העניין? הוא אומר דע שביום שהמשיח יבוא, מביא שורות של פסוקים לכל מה דבר, כל העקרות ייפקדו, מביא פסוק בישעיה, כל החולים יתרפאו. למה? מה יהיה כשיבוא משיח? יצא מים חיים מירושלים ויצא מעיין מתוך בית המקדש, והגמרא אומרת שכל מי שישתה מהמים האלה יתרפא, שנאמר ועל הנחל יעלה על שפתו, מזה ומזה כל עץ מאכל, כל סוגי הפירות יצאו אז, לא יתום, לא יבון עליהו ולא יתום פריו. זאת אומרת העלים לא ינשרו, הפירות לא יסתיימו אף פעם, אתה כותב צומחים עוד 10 במקום. מהנחל שיצא מירושלים משני הצדדים, מזה ומזה, לא יתום עליהו, לא יבול עליהו, לא יתום פריו. ושמת תאמר שפעם בשנה יוצא הפירות, לא, לחודשיו יבקר, כל ראש חודש הוא מוציא פירות סדרה חדשה. ושמת תאמר ואיפה זה קרה? הפסוק אומר כי ממיו מן המקדש הם היוצאים, זה מים של בית המקדש, והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה, בעלים מעשו רפואות. אז תרפאו כולם. אחרי זה כל העניים עתידים להיות בריאים. הגמרא אומרת בסנהדרין, עד אשר כתוב בקהלת, עד אשר יבואו ימים אשר תאמר אין לי חפץ בהם. איזה ימים אין לי חפץ בהם? אלו ימי המשיח, שאז לא יהיה אפילו מצוות צדקה. יבואו העניים להגיד לו בוא בוא קח חבילות של דולרים, לא אין לי מה לעשות בזה כבר, יהיה השפע הגדול. היום יש מצוות צדקה, היום יש אפשרות לעשות מצוות, כי יש עניים ויש חולים, יש מסכנים ויש לא מסכנים. אבל ברגע שבא המשיח כולם נהיים שווים, כולם נהיים אותו דבר, כולם בריאים, כולם שמחים. אז אומר לי כאן תראה, זה כמו שכתוב אצל המן, למה המן העשירים היו מצטערים במן, כך זה הרי הפרשה שלנו השבוע, ירידת המן. למה היו מצטערים העשירים? כי המדרש אומר כי במן היה כל טעם שהיו רוצים לטעום, היה שם במן. אז אחד בא רוצה לאכול שניצל, יוצא לו שניצל. הוא אומר לא, אני רוצה לאכול קבב. הוא אומר לו, מתהפך לקבב. רוצה לאכול מרק כזה וכזה, יוצא לו מרק כזה. רוצה לאכול ממולאים, מה שהיה חפץ היה מתהפך. אגב הרשב"א שואל איזה ברכה היו מברכים עליו, על המן. וגם אם היה מותר לחשוב לאכול דבר אסור, אפשר לטעום איך טעם של בשר אסור, אם זה מותר. אז הרשב"א המסקנה שלו היו מברכים המוציא לחם מן השמיים, לא מן הארץ, כי זה היה יורד מהשמיים. כתוב הנה אני ממטיר לכם לחם מן השמיים, אז היו מברכים עליו המוציא לחם מן השמיים. אז העשירים היו בצער. למה? העשיר, מה השבח שלו כשהוא פוגש נגיד אנשים? אתה יודע איפה הייתי השבוע? ואיפה? במלון כך וכך. נו ומה היה? אומר היה שם שף, איזה שף בצרפתי, מצרפת ישר במטוס מיוחד, עשה לנו אוכל להפליא. מה איזה מנה? מתחיל לספר לך שבע קומות צלחות, ומה היה שם דג כזה והוא כזה, וברוטב עגבני, באיזה רוטב? רוטב של לא יודע מה, ארטישוק עם קיבי ועם לא יודע מה, וסלט שוויצרי וכל מיני, מתחיל לתאר. עכשיו הוא לא שווה כלום, למה? אני כבר כמוהו, אני הולך אוכל במן סלט שוויצרי, קיבי, מה שהוא רוצה יש שם. אז מה העשירים היו מרגישים? שהעניים היו באים לשאול אותם איזה אוכל יש, איזה עוד מנה מיוחדת יש, אז הוא היה מגלה לו. אז העשיר היה מרגיש בזה איזה חשיבות, שהוא נהיה יועץ לעניינים, איך אומרים? קולונריאנים, יענו לענייני מאכל. הוא אומר לו איזה מאכלים יש. אבל זה היה שוויוני, וזה מה שיהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא לא יהיה הבדלי מעמדות. ולא רק לזה, גם בתורה נהיה אותו דבר. הפסוק אומר, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, ואיש את אחיו למור, דעו את אדוני. כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. אז לא יהיה רבנים, כל הרבנים מפוטרים. וכולנו נהיה אותו דבר. לא יהיה הבדלי מעמדות, גדולים קטנים. כולם יהיו אותו דבר. וגם כולם יהיו נביאים, הפסוק אומר, ונתבעו בניכם ובנותיכם. אז אומר רבי אלעזר תמרי, אתה רואה מה זה? עכשיו יש חולים ויש רופאים. יש עניים ויש עשירים. יש תלמידים ויש מורים. כשיבוא משיח, כולם יהיו אותו דבר. כמו שהיה במעמד הר סיני. 60 ריבו עמדו במעמד הר סיני, בעיגול, כולם בשווה שמעו מפי השם, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כך יהיה לעתיד לבוא. וזה היה, ההכנה הייתה בקריאת ים סוף. ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, והר ישראל מצרים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן. זה אומר, מפה תראה את המעלה של הגאולה שאנחנו מחכים לה. זה בא לרמוז כאן העניין הזה. רבותיי, הלילה הזאת זו לילה קדושה מאוד, זה 10 בשבט, ליל פטירתו של הרשש, גאון ישראל. הוא היה גדול מאוד בתורה, שרבנו חיים פלאצ'י, שידוע ומפורסם המעלה שלו, נפטר לפני 140 שנה בערך, 130, 140 שנה מפטירתו של רבי חיים פלאצ'י, כתב למעלה מ-100 ספרים בכל מקצועות התורה. זאת אומרת, היה גאון אדיר, רב של איזמיר בטורקיה. תעודתו הייתה פרוסה על כל העולם. כותב רבי חיים פלאצ'י, דע, שקבלה בידינו, שרבי שמעון בר יוחאי ידוע, היו לו 9 תלמידים, כמו שהוא היה עשירי, כמו שמובא בהדרה רבה. בסוף הדרה זאתה, בפרשת האזינו בזוהר, מתואר איך נפטר רבי שמעון. אמר רבי אבא לסיים בוצינה קדישה לממר חיים עד אשתך חומילוי. הוא אמר רבי שמעון את הפסוק חיים עד העולם, הגיע למילה חיים ועלתה נשמתו לשמיים, וראו את כל הבית מלא אש. ככה מתאר שם רבי אבא. 3 תלמידים נפטרו אז באותה שעה, הם היו 10, כך כתוב, תנה 10 עלו כמד רבי שמעון. תלמידו העיקרי היה רבי אבאו שכתב את ספר הזוהר, אחר כך בנו רבי אלעזר ורבי יצחק ורבי יהודה ורבי יוסף ורבי יוסף בר יעקב ורבי יסה ורבי חזקיה ורבי יהודה ורבי יצחק. הרי 10 תלמידים איתו עם רבי שמעון הם 10. אותם 10 באו בגלגול של רבנו הארי ותלמידיו, כי רבנו הארי בא וגילה לנו את כל תורת הקבלה. לפני שהיה ארי, לא היה לנו את סידור התפילה הזה. היו אומרים את ברוך שאמר, הודו ברוך שאמר, יוצר, אפילו בלי שירת הים. והיו אומרים יוצר, עומד אחד אומר יוצר, כולם שומעים, שמע ישראל, כולם אומרים, תפילת העמידה, חזרת השץ, אין וידוי, יש רק נפילת אפיים. לא היה, תראה עד היום, לפי הרמב״ם, האשכנזים לא אומרים וידוי, ליטאים. הנפילת אפיים, אשרי הוא בא לציון, עלינו לשבח. אחרי זה מי שרוצה אומר שיר של יום. בא רבנו הארי וסידר לך סדר תפילה שונה, כן קבלת שבת. כל קבלת שבת המסודרת לנו היום מתוקנת ברבנו הארי. תפילת מנחה, כל הסדר, השלבים של תפילת מנחה, הכל זה סדר של רבנו הארי. תפילות של ימים נוראים וכדומה. וכל המנהגים שלנו היום, זה הם על פי הארי. הארי עשה, חולל מהפכה, ולקח ותיאר את הזוהר ובנה לפי זה את כל תורת הקבלה, ועוד כמה סודות עמוקים שגידלה בתורת הקבלה. וגם הוא היו לו 10 תלמידים, כמו שמובאים שמותיהם בספר שער הגלגולים. אומר רבי חיים פלאצ'י, אלה היו גלגולם רבנו הארי נשמת רבי שמעון בר יוחאי, והעשרה תלמידים שלו הם התלמידים של רבי שמעון. רבי שמעון היו 9, עם רבי שמעון הם 10. גם רבנו הארי אותו דבר, היו לו 9, איתו הם 10. אחר כך עברו עוד 250 שנה, ורחם השם על עמו, כי עדיין היו דברים של רבנו הארי שהיו סתומים וחתומים ולא נגלים. רחם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא השתבח שמו, שהוא בכל דור ודור ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור. אין דור שאין בו צדיקים. כמו שהגמרא אומרת, לפחית עלמא מלמד וב צדיקים בכל דרה. כל דור יש 36 שמגינים על הדור. חס ושלום נפטר אחד, מיד יש אחר ממלא את מקומו. כדי שהעולם לא יחרב. אז בא הרשש. הרשש הוא רבנו שר שלום שרבי, גם הוא היה לו 10 תלמידים. והפלא הגדול, שהיום אנחנו יודעים, יש לנו את המסמכים ביד, או הצילומים שלהם, הוא הקים חברה של התלמידים יחד, לעשות אהבה ואחווה. למה? מה קרה פה? תשימו לב, תראו כמה חשוב האחדות של עם ישראל. וזה מה שראינו במבצע האחרון, שכל ההצלה של עם ישראל והניסים והאותות והמופתים שקרה איתנו, שברוך השם יצאנו, ברוך השם יצאנו יחסית בעוד בזול, כי אומנם היו הרוגים, אבל כל נפש היא עולם מלא, אבל בכל זאת לא בכלל מה שאף אחד לא תיאר ולא חשב. וזה בא מכוח האחדות, האהבה, הלב האחד. רבנו הארי נפטר בן 38 שנה. למה? רבי חיים ויטל תלמידו כותב שהייתה מחלוקת ביום שישי האחרון בראש חודש אב בשנת ש"ב, 5 ימים לפני פטירתו, הייתה מחלוקת בין התלמידים ורבו וקיללו זה את זה. ובשעת קבלת שבת ראה רבנו הארי את השטן מרקד ביניהם, והשטן הודיע לו שבאותו שבוע הוא נפטר. מיד רבנו הארי היה בצער גדול, הלך הביתה שר וזועף, ונחלה במגפת החולרה, לא עליכם. ואז שכב במיטה משבת עד יום שלישי ה' באב, וחזר והלך לבית עולמו, ולא השלים את מה שהיה צריך להשלים. ורחם הקדוש ברוך הוא והביא אותו בהרשש ותלמידה, והרשש ידע את זה, לכן הרשש תיקן לומר התרת כללות ונדרים כל יום שישי. ועד היום יש הרבה קהילות שנוהגים לעשות ביום חמישי בערב או ביום שישי, יש כאלה שתקנו את זה ביום שישי, ויש שלא ביום שישי, קדימו את זה ביום חמישי, כי ביום שישי לא כולם מצויים, ולא תמיד הזמן מסור ביד האדם לעשות את מה שצריך לעשות, אז תקנו ביום חמישי בערב, זה זמן יותר שאנשים יותר פנויים, לעשות התרת כללות ונדרים. אומר רבי חיים פלאצ'י, למה? כי הרשש ידע שהוא גלגול של רבנו הארי, ובגלל כללות שקיללו זה את זה, קרה להם מה שקרה ונפטר רבנו הארי והלך לבית עולמו, והוא היו לו גם כן 10 תלמידים. שימו לב איזה, מי שקורא את התקנות שהוא כתב שם בהקדמה לספרו, זה מבהים. הוא קרא להם ל10 תלמידים, בהתחלה היה שם רבי חיים דלרוזה, והרב רבי יום טוב אלגזי, מערית אלגזי, שהיום בישיבות קוראים את הסברות שלו. מערית אלגזי היה גם גדול בפשט וגם גדול בקבלה. ואיתם כל שאר החכמים, הרב בן בנישתי והרב קורל ועוד אחרים. ומה הוא כותב להם שם? למרס דם האהבה. כשפעם היו שניים קורטים ברית, אז איך קורטים ברית? מקיז דם מהיד שלו, מהאצבע או מהרגל, מאיזה מקום שם בקדי, והשני גם מקיז דם, ומערבבים את הדם ביחד. וקורטים ברית אחד עם השני, שכמו שהדם שלנו יתערב בינינו, כך תהיה אהבה ונהיה בלב אחד. והרשש תיקן תקנות שם בישיבה אצלו, היו 10 תלמידים, שלא יקפידו זה על זה, ושלא יריבו זה עם זה, ולא תהיה מחלוקת, וגם לא יגזימו בשבחים, אלא הכל יהיה לשם שמיים. אם חס ושלום אחד התלמידים, החברים, חולה, מיד ידרשו בשלומו וידאגו לו, ואם חס ושלום מישהו נפטר, יגדלו את ילדיו ויטפלו בהם, ועוד ועוד דברים, כל מיני סעיפים של אהבה ועזרה הדדית, להרגיש כל אחד את השני כאילו זה הוא, שלא יהיה הבדל בין אחד לבין חברו. זה היה הרשש עליו השלום. וכל המעשה שלו אפלה ופלה, איך גדל ונעשה גדול. וכל זה אומר, כמו שהלילה זה ליל פטירתו, כדי לעורר את זכותו בשמיים, שיגן עלינו יחד עם כל הצדיקים, בפרט יושבי הדרום שנמצאים כל הזמן באיום מתמיד, והחיילים והצבא עושים מלאכת קודש, והם צריכים הרבה הרבה תפילה ועידוד, וגם המנהיגים שהשם ייתן להם יותר שכל והבנה להחליט החלטות נכונות.
אמן.
ולדעת לנווט את הספינה הזו שמתגוששת בתוך הים הסוער הזה, לנווט אותה בצורה נכונה, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. זה צריך, אנחנו צריכים כולנו, כי כולנו בסך הכל סובלים, יהיה מי שיהיה, אז זה קל מאוד להאשים שזה פלוני ושזה אלמוני, אם כי אנחנו מאמינים שהכל זה ביד השם, אבל אנחנו מתפללים שהשם יחון אותם חוכמה ובינה. כבר כל, תראה, כל הדורות היו מתפללים, ותן בלב המלאכים והשרים רחמנות להטיב אלינו. כמו שישראל היו בגלות לפני 1,000 ו-2,000 שנה, ותחת יד עריצים, מלאכים עריצים, תמיד ביקשו מהקדוש ברוך הוא שירחם על עם ישראל. כי מה, אנחנו אחרי שבאנו פה לארץ, ויש קיבוץ גלויות כזה נפלא, וברוך השם, מוסדות תורה ותפילה וחסד, וציבור גדול של שומרי מצוות פה בארץ, ויש הרבה חסדים וזכויות לעם ישראל. אז צריך להתפלל על העם שארית הפלטה, שלא יובד חס ושלום בגלות הזאת, ושלא יסבול עוד פעם כמו שסבלו בעבר, אם זה בצפון, פעם זה בדרום, פעם זה במרכז, מדי פעם בפעם העורף סובל די מספיק, וזה גורם נזקים בלתי הפיכים. צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. אז כולנו בלב אחד, כולנו עם אחד, לבקש מהשם יתברך שירחם. אז הוא, ואיך הוא זכה הרשס לזה? הרשס היה בחור צעיר מוכר סדקית בסנעה בתימן. והיה מסתובב מבית לבית למכור, אבל היה יפה תואר ויפה מראה. והנה כתוב שאיזה חמדה אותו, איזה גויה אחת מרשעת, היא פיתתה אותו ואמרה לו, רוצה לקנות, הכניסה אותו לתוך החצר ונעלה עליו את השער. והוא היה בפנים, והנה תראה אותו לדבר עבירה, ראה כך, אמר ריבונו של עולם, אם אתה מציל אותי מיד המרשעת הזאת ואני יוצא מפה בשלום, אני נודר שאני עולה לירושלים. ומה עשה? ביקש ממנה שהוא רוצה לנקות את עצמו ולהחליף את בגדיו. אמרה לו, יש לי חדר פה למעלה, אני רוצה איזה מקום צנוע. עלה למעלה והלך לגג, ומהגג קפץ וירד בשלום. ומשם לא הלך לבית אפילו, אלא ציווה לביתו להודיע שהוא מגיע לירושלים, והלך בדרך לא דרך עד שהגיע לבסרה שבעירה. כך כותב הגאון רבנו יוסף חיים בספרו בן יהוידע. ומשם הגיע לבגדד, ומבגדד נסע, הגיע לארוחת גמלים לדמשק, ומדמשק הגיע לירושלים עיר הקודש. ומה עשה עצמו בירושלים? הלך לישיבת בית אל שפתח אותה רבי גדליה חיון, ועשה עצמו מחלק תה וקפה, ביקש שיתנו לו מקום ללון שם. אמרו לו, בסדר, אומר, חסר לכם שמש, מישהו שיעיר את כל החכמים לפני חצות לילה, כל לילה, אני מוכן לעשות את זה, בהתנדבות, לא יקבל כסף, לא כלום, רק תנו לי מקום ללון, ואם יש לכם איזה חתיכת לחם לתת לי משהו לאכול, מה שיש לכם יהיה לי, אני מוכן לשרת אתכם, והכל בהגיע כפיי. וכך היה עושה, והיה גדול בתורה, עד שיום אחד תפסה, היה קושיה גדולה באמצע בית המדרש, הייתה שאלה גדולה ולא ידעו לפתור אותה, בספר עץ חיים לרבנו הארי, והוא היה יודע הכל, היה יושב ולומד הכל בסתר, ואיש לא ידע בו. ושהלכו החכמים ללכת לנוח לחדרים שלהם, הוא הלך וישב במקום של הרב, ופתח את הספר עץ חיים, והצביל את הקולמוס בדיו, וכתב, הקושיה הזו עיין בספר פלוני, בדף פלוני, ושם התורץ הקושיה. ומהשמיים היה שבדיוק באותה שעה עברה ביתו של רבי גדליה חיון ורואה את השמש, קראו לו שלום השמש. שלום יושב על הכיסא של אבא שלה וכותב. טוב, בישראל לא שמה לב, שכחה מזה. למחרת באו ללמוד, והנה פתחו את הספר ורואה שכתוב על הספר התירוץ. פתח, ראה, זה תירוץ אמיתי. אמר את התלמידים, מי כתב את זה? לא ידעו, והיו תבהים. בבוקר שמעה ביתו, אמרה לו, אבא, אני ראיתי את השמש שישב וכתב את אותו תירוץ. ואז שראה כן, קרא אותו והשביע אותו שיגלה לו, רק ביקש ממנו שלא יספר. ולפני שנפטר רבי גדליה חיון, ציווה את תלמידיו שימנו אותו לראש חכמי בית אל. רואים את זה בספריו הקדושים, ספר נהר שלום, אמת ושלום, בהגהות השמש, כמה חיבורים, איזה דברים עמוקים. הוא חיבר את הסידור של הכוונות, על כל מילה ומילה ועל כל אות ואות, תילי תילים של כוונות, וכל ימיו היה מוסר עצמו בשביל עם ישראל. כמה ניסים ונפלאות היה איתו, כל זה כדי לעורר זכותו בשמיים. ואני רוצה ברשותכם לסיים בעוד דבר אחד לגבי ראש השנה לאילן. האמת שראש השנה לאילנות, כל עיקרו זה בשביל לגבי המעשרות, שעד עכשיו אנחנו כל הפירות שלנו זה לא לירקות, זה רק לאילנות. ירקות זה א' תשרה, אבל לגבי האילנות כל פרי שחונת לפני ט"ו בשבט הוא שייך לשנה שעברה. פרי שיחנות באילן מיום ט"ו בשבט ואילך שייך לשנה הבאה. איזה שנה? תפשין סמך ת', שנה הנוכחית. אבל היא לא מתחילה באלף בתשרה, אלא היא מתחילה בתתווה בשבט, עד תתווה בשבט שנה הבאה. ואז המעשר זה מעשר שני, זה הכוונה למעשרות, וכן לשמיטה. עד עכשיו זה פירות של שמיטה, כל הפירות שיש לנו באילנות הם עדיין בקדושת שביעית, אבל החל מט"ו בשבט כל הפירות שיחנתו מכאן ואילך ויגיעו לשוק אין להם קדושת שביעית והכל בסדר. אבל חכמי הרמז כתבו, יש פה רמז גדול, כי האדם עץ השדה, זה הטעם למה נוהגים לאכול פירות בט"ו בשבט, ולמה נוהגו לעשות לימוד, ויש כל מיני מנהגים שונים, ספר פרי עץ הדר ועוד כל היתר, כי אנחנו נמשלנו לעץ, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. וכמו שהעץ צריך מים כדי להתקיים, האדם צריך תורה כדי לחיות כעד מים אל התורה. כמו שהעץ צריך זיבול ודשנים כדי שיפרח, כך האדם צריך בגדים וצריך אוכל. אבל אם את העץ אתה מזבל יותר מדי, הוא יכול למות ולהתקלקל. גם האדם, אם הוא מפנק את עצמו, טיולים ומאכלים, גם כאן יכול להיות חולה. ויכול יצר הרע להחתי אותו, כי אין יצר הרע בא אלא מריבוי אכילה ושתייה, שנאמר וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק, ואין צחוק אלא עבודה זרה. שמע, עשו עבודה זרה. אז אם כן, יש כמה דברים שיש בעץ באים לרמז כמה האדם צריך להיות דומה ולקחת מוסר השכל והדרכה מהאילן. כמו שהאילן הוא בלילה הוא ישן, הוא אז הוא נושם, הוא קולט את החמצן, אבל ביום הוא נותן. ככה האדם, יש מתי שהוא צריך לתת, יש מתי שהוא צריך לקבל. וכן העץ, אבל פי שבחורף אתה רואה שהוא נשרו כל עליו ואתה אומר די זה מת, אין לו תקנה, אומרת חכה עכשיו לך תראה את כל הגפנים שיש בקרמים, אין גפן וכולם בצבע שחור או חום. יבוא אדם, אתה רואה את זה, זה איזה קרמים, איזה ענבים משובחים, איזה ענבים, מה אתה מדבר? זה חורבה, זה סתם עצים יבשים. תחכה קצת, עוד מעט יגיע האביב, ואז הגפן תיתן פריה, והיא תתחיל לפרוח, הנצו הרימונים, הגפנים, סמדר, ועוד, אתה רואה את הכל פורח, ואחרי זה איזה פרי דשן, ככה האדם. רואה אדם בר מינן כולו מלוכלך בעוונות חס ושלום חוץ מכם, או מידרדר לדיוטה התחתונה, תגיד זה צריך כלל אותו, מצווה להרוג אותו ביום הכיפורים בשעת נעילה. לא נכון, אין דבר כזה. כל יהודי ויהודי זה נשמה, חלק אלוה ממעל, ניצוץ קדוש. תחכה קצת, עכשיו זה תקופת החורף, עוד מעט יבוא פתאום האביב, השמש תזרח עליו, תשמע קצת תורה, יתעורר, תראה איך שבשעת צרה, בשעת לחץ, ישראל, עם ישראל, כולם בלב אחד. אתה מרגיש, מה קורה? אז יצר הרע בורח. כך כותב הזוהר הקדוש, מתי שישראל בצרה, אז אין להם זמן לעשות עוונות, אין יצר הרע. תראה, אפילו בשבוע הראשון של המלחמה, אפילו הרוגים בתאונת דרכים לא היה, הוא היה בקושי שניים, אני עקבתי. בשבוע ממוצע לא הלכים לפעמים בין 8 ל-10, לפעמים יותר, הרוגים ב... אפילו תאונות דרכים אין. עבירות תנועה אין, פריצות לבתים אין. אחר כך, אחרי שבוע, שבועיים, התרגלו, זה כבר עוד פעם, חזרו לסורם. אבל בהתחלה, מה קורה? אין יצר הרע בורח. למה? נהיים כולם בלב אחד, כמו ויחן שם ישראל נגד ההר. אז זה, אדם ילמד מוסר מהאילנות, ועוד יש בזה כמה וכמה עניינים, כמו שבעץ, יש עץ נותן פירות, ויש עץ שלא נותן פירות, אבל הוא נותן צל. העץ הזה עושים ממנו, מהעצים שלו להסקה, עושים ממנו רעיתים, משתמשים בהם. כך גם בעם ישראל יש סוגים שונים. יש תלמידי חכמים שנותנים פירות, הם מלמדים אותם. יש תלמידי חכמים שמתפללים עלינו, מגנים עלינו. ויש לכאורה בן אדם שהוא לא מתפלל, והוא לא זה. אז תגיד, הוא לא שווה? לא, אבל הוא מחזיק משהו. מחזיק בית הכנסת, תומך בתורה, תומך בזה. עוד יהודי יש, אז זה גם אילנות צרק, גם אילנות צרק יש להם איזה תפקיד. זה בט"ו בשבט ללמד אותם. שבט"ו בשבט יש הכל, וכמו שהעצים, בעצים יש תראה כל סוגי הפירות. יש פירות חמוצים ויש פירות מתוקים, יש בצבע כזה ויש בצבע כזה. יש, כמו שכותב הרב רבי אברהם אזולאי עליו השלום, אומר, היו נוהגים להביא 30 מיני פירות. 10 שנאכל הפרי עם הגרעין שבו, כמו תפוח, אגס, זה כולו נאכל. צימוקים, הכל נאכל. זה 10 כנגד עולם הבריאה. אחר כך היו מביאים 10 מיני פירות שיש להם גרעינים. הפרי נאכל, אבל הגרעין נזרק, כמו הזית, המשמש, האפרסק, וכן על זה הדרך. כל מיני פירות שיש לה שזיף, יש להם גרעין, זה כנגד עולם היצירה. ככה הם מביאים 10 פירות שיש להם קליפות, כמו סוגי האגוזים והשקדים והלוזים והפיסטוק למיניהם. מביאים 10 מינים, זה 10 ספירות של עולם העשייה. לרמוז שכל דבר יש לו רמז. רבי חיים פלאציה עליו השלום, שהפטירה שלו שבוע הבא בי"ז בחודש, כותב שהיו נוהגים בליל ט"ו בשבט, הוא אומר זה טוב שכל אדם יעשה. הגבר היה מברך על מזונות או על חיטים, וזה סגולה לפרנסה שנאמר חלב חיטים יסבך. הגבר הוא צריך להביא פרנסה, מה הוא כותב בכתובה? וענה בממרב שאתה תשמיה יפלח ויוקור ויוזם. היום יש עולם הפוך, היום האישה היא המפרנסת והגבר יושב מחטב חיתולים בבית ועושה קניות בשוק. אחר כך הבנים מה האישה, רגע סליחה, האישה ייתן לה לאכול צימוקים. למה? אומר אשתך כגפן פוריה לירכתי ביתך, אז היא צריכה לאכול גפן. גפן לא מקבלת שום הרכבה, והגפן זה עץ מאוד עדין, שתיל רך, צריך תמיכה. לאישה היא עדינה, היא רכה. אחר כך הבנים תן להם לאכול זיתים. למה? שהפסוק אומר בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. והבנות היו אוכלות אגוזים. למה? האגוז יש לו קליפה קשה, לרמוז צריך לשמור על הבת. בת צריכה שמירה, שאביה צריך להשגיח עליה, מי מתחברת, איפה היא הולכת, מה היא לובשת, שתהיה צנועה, שתהיה רכה, שתהיה טובה, להגן עליה. אבא יסד ברתה. האבא, אומר הזוהר, הוא בונה יסודות לבת. האבא קרוב יותר לבת. האמא עם הבן, קצת יש לה יותר איתו קשר ועסקים. אבל האבא יותר עם הבת. לכן זה האגוז. להראות, תשמור על ביתך, שלא חלילה וחס יקרה איתה איזה דבר לא טוב, אלא תהיה שומר. אז יוצא שכל המועדים האלה יש להם רמז וזכר וסוד ורעיון נפלא מאוד. אנחנו נבקש מהשם יתברך שוב שיתמלא ברחמים על העם היושב בציון ועל כל היהודים שבחוץ לארץ. היום היהודים בחוץ לארץ יש סכנה לא פחותה מאיתנו, שהגויים רודפים אותם. אנחנו רואים שיש התעוררות, 70 זאבים קמו עלינו, כבשה בין 70 זאבים. אבל כתוב הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו וישמור עלינו. אנחנו נשמור, נשתדל לשמור על התורה שלו, נשתדל לשמור על המצוות, נשתדל לשמור על קדושת בית הכנסת, ככה הקדוש ברוך הוא ישמור גם עלינו. ולהתפלל יום יום ולא להפסיק לבקש, אם זה על החיילים, אם זה על תושבי ארץ ישראל ועל כל תושבי חוץ לארץ, שהשם יתברך לבטל מעליכם ומעלינו כל גזרות קשות ורעות, זור עליכם ועלינו גזרות טובות. אני רוצה להודות שוב בשם כל הקהל לכל אלה שיסדו ודאגו לשיעור של הערב, לגבאי בתי הכנסת הנכבדים, לכל המארגנים, לאלה שדאגו להגברה ולפרסום, ולכל הנמצאים כאן, גם לכולל שנמצא פה הן בבוקר והן בערב, שהשם יתברך יחזק את כולם ויזכה אותם לקדש שם שמיים ברבים ולהרבות תורה ולהקפיד על המצוות קלה כבחמורה, ועוד 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 המקום הזה יפרח וישגשג מבחינה רוחנית וגשמית, שנזכה השנה הזאת לברך על המוגמר בבניין בית המקדש.